המשנה בכלל גדול רושמת 39 מלאכות, אבות מלאכות 40 חסר אחת, והמשנה רושמת את כל המלאכות. שאלת הגמרא, מניון הלולי, זאת אומרת, אני יכול לספור את הרשימה הזאת ולהגיע לאותו מספר של 39, זה שמה המשנה צריכה להגיד ולקבוע ולנסח 39. אומר רב יוחנן, שאם עשן כולן בהלם אחד, חייב על כל אחס ויחס. דהיינו, שאף על פי שאם אדם אוכל דם ושוב אוכל דם בהלם אחס, אינו חייב אלא חטאת אחת, אז הייתי אומר שמי שעובר על זורע וחורש, אז הוא בעצם עובר על אותו איסור של חילול שבת, ולכן אינו חייב אלא אחס. ממש מלן המשנה רוצה לחדש לי שהוא חייב על כל אחת ואחת. דהיינו, שאין השבת איסור אחד, אלא בעצם בשבת יש 39 איסורים שונים, וכל מלאכה היא כמו דם וחלב, איסור בפני עצמו. ולכן למרות שהוא חילל את השבת באופנים שונים, בבסחס, בהלימחס, והייתי אומר סרקדאי תחמינו, שלא יהיה חייב אלא אחס, כמה שבולן שיש כאן איסורים שונים, ובעצם שבת מורכבת מ-39 איסורים. אז חשבתי, אולי זה תלוי במה שדיברנו אתמול, כמה איסורים יש בשבת. אז בעצם יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת היא אהב המינה של הגמרא אצלנו כאן בעין ג' עמד ב', שיש רק איסור אחד, והאבות והתולדות הם כולם רק החיתים צופנים שונים בצורות שונות לעבור על אותו איסור. ולכן, אם הוא זורע והוא חורש מלם אחס, זה דומה למי שאוכל דם ושוב פעם אכל דם בהלם אחס, ואין חייב על אחס. כמה שמן לא, יש 39 איסורים בשבת. נו, עכשיו נשאל שאלה אחרת, האם נכון שיש רק 39 איסורים בשבת? אולי כל תולדה נחשבת לאיסור אחר. אז חשבתי שזה יהיה תלוי במחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר, כפי שדיברנו אתמול, שלפי רבי אליעזר, הרי אם הוא עושה אב ותולד דידי, כגון שהוא זורע ומש כזרוע בהלם אחס, הוא חייב שתיים. אז אם כן, אם נשאל את השאלה כמה איסורים יש בשבת, התשובה לא נכונה היא 39. יש הרבה יותר מתוך 39 איסורים, כי הרי כל תולדה היא בעצם איסור בפני עצמו. מה שאין כן להליב את החכונים, שהם סופגים שאב ותולד לידי אינו חייב אלא אחס, אם כן יש 39 איסורים בשבת, וכל תולדה היא בעצם רק הקטים לעבור על אחד מ-39 איסורים. ולכן מהו המקסימום, הגג, המספר הכי גדול של חטאות שאדם יכול להיות חייב בשבת בהלם אחס? 39. אי אפשר להיות חייב יותר מ-39, אפילו מייסד את כל התולדות שבעולם עם כל אבותיהן, עדיין אינו חייב אלא 39, כי הרי אב ותולד לידי חייב אחס. אם כן יוצא שהמספר שמנוי פה במשנה, המשנה נוקטת ש-40 חוסר אחס, עמוס מלוכס, הכוונה היא שאם עושה כולם בעולם אחס, הכוונה של כולם היא כולם ואפילו תולדותיהם. כי המספר הסודי פה, המספר הכי גבוה, המקסימום של חטאות שהוא יכול לכן להתחייב בשבת אלם אחס הוא 39. לעולם אי אפשר להגיע ל-40, משום שאותה עבירה מספר 40 היא בעצם תולדה של אחד מ-39, ועל אב ותולד לידי אינו חייב על אחס.
לדעת חכמים.
עכשיו, על ליבד רבי אליעזר, אולי הכוונה של המשנה, כשהמשנה אומרת ארבעים חוסר אחס, למרות שבעצם הוא יכול להתחייב בהרבה יותר מ-39 חטאות בהלם אחס, אבל הכוונה היא 39 זה המספר שמהווה האיסורים. מה?
את הסוגים.
בדיוק, את הסוגים. כלומר, מ-39 נוכל ללמוד
עוד איסורים, אבל אי אפשר ללמוד מתולדה תולדה אחרת. אמנם היום אני רוצה להזכיר שיש מחלוקת ראשונים בין רבינו חנן ותוספות, האם יש תולדה דתולדה. אם אני אומר שתולדה הווה איסור בפני עצמו, אז גם תולדה כמו האב יכולה להוליד עוד תולדה. אבל אם אני אומר שתולדה אינו אלא היחידים של לעבור את האב, אז אין לי תולדה תולדה. אבל עכשיו יש מחלוקת אחרת בין הרמב"ן לבין שאר הראשונים לגבי השאלה דלהלן. האם ניתן לעבור בתולדה אחת על שתי אבות? לכאורה, אם תולדה היא איסור בפני עצמו, אז יש לו איסור אחד. כמו שלמשל, אני לא יכול לעבור על אב, באותו אב, להיות חייב על שתי אבות. בכל פעולה, בכל מעשה של חילול שבת, אני צריך לקבוע מהו האב. לכן אין כאן עבירה של בורר וזורר בפעולה אחת. אם הפעולה היא בורר, אז הוא חייב משום בורר. אם הפעולה היא משום מרקד, אז הוא חייב משום מרקד. אי אפשר שפעולה אחת יכולה להיות שייכת לשתי אבות. כלומר, אני צריך להתבונן ולעיין באופי וטיב המעשה ולקבוע לאיזה אב הוא שייך. אבל אי אפשר שמעשה אחד יהיה שייך לשתי אבות.
אפשר בורר ומקיש.
אז זה בעצם בנוגע לתולדה, השאלה שלך היא נכונה, וזאת היא מחלוקת ראשונים. אבל אם הוא עובר לאב, אז לכאורה או שהפעולה הזאת שייכת לאב זו, או שהיא שייכת לאב אחרת. אבל אי אפשר שפעולה אחת, אפשר לקבוע אותה לשתי אבות, לכאורה. אוקיי. אבל בתולדות, פה אני יכול להסתפק. אם אני אומר שתולדה היא בעצם היחידים צריך לעבור על האב, אז ייתכן שבתולדה אחת אני עובר על שתי אבות. אבל אם אני בא ואני אומר שלפי הגדרת התולדה, התולדה היא איסור בפני עצמו, כמו האב, רק ההבדל הוא שכיוון שהאב נאסס במשכן, לכן היא יכולה ללמד אותי להוליד תולדות, והתולדה לא יכולה ללמד. אבל בעצם התולדה היא רק היחידים של עבירת האב, אז ייתכן שיש בתולדה אחת היחידים לעבור על שתי אבות. כי מה ההבדל בין האב ותולדה? בצורה ספעול, אבל בנוגע לתיקון, אז יש אב ויש תולדה, והתולדה היא בעצם אותו תיקון של האב. לכן אם אז אני אומר שאם הוא יכול בפעולה אחת לעשות שני תיקונים, אז בעצם התולדה היא חייבתים לעבור על שתי אבות ויתחייב שתיים. מה שאין כן, אם אני בא ואני אומר שתולדה היא כמו אב, היא איסור בפני עצמו, רק בדרך ילפוסה אני צריך את האב כדי ללמד את התולדה, אז אם כן, או שאני אומר שהתולדה היא איסור X, או שהתולדה היא איסור Y, אבל לעולם אי אפשר שתולדה אחת תהיה חייבת משום שתי תולדות. ויש על זה דיון ברמב"ן, כי במסכת שבת בדף עין דלת הגמרא דנה לגבי מי שתולש, הוא תולש נוצה מעוף, ובעצם הדיון שם הוא אם הוא חייב משום תולדה של מה שנקרא תולש. תולש היא תולדה של קוצר, או שהוא חייב משום תולדת גוזז, מלאכת גזיזה. והגמרא אומרת שלעולם אי אפשר לומר שתולש נוצה מעוף כשהעוף הוא מת, שאפשר לחייב אותו משום תולש, כי תולש הוא תולדה של קוצר, וקוצר הגדרתו הוא עוקר דובר מגידולו. דהיינו כשיש חיוס, למשל משהו שצומח מהקרקע ויש פה חיות, אז כשאני קוצר אותו, אני מפסיק את חיותו. אז אוקר דוב בגידולו, הכוונה היא שהוא מפסיק את חיותו. אז אם יש הווה מין, לחייב אותו בתולש נוצר, משום קוצר זה רק באוף חי. אבל אחר מיטתו, אי אפשר לחייב אותו כתולס קוצר. משום שאין כאן קוצר, קציר זה דווקא בחיוס, ולא לאחר מיטתו. אבל גוזז, מלאכת גוזז, אומרת הגמרא, לא שנה חי ולא שנה מת. אין שום הבדל לגבי מלאכת גזיזה וגוזז. למשל, אם יש לך שערות, אז יש איסור גוזז בהסרת השיער. לא משנה אם זה גוף חי או גוף מת. אז אומרת הגמרא במסכת שבת בדף עין דלת, שגוזז באוף מת, אם הוא תולש נוצה באוף מת בשבת, אז הוא חייב משום תולדת גוזז. כלומר, בדרך כלל גזיזה היא עם כלי מסוים, סכין או משהו דומה. כאן הוא גזז בידו, וגם זה נחשב למלאכת גוזז, אמנם בתורס תולדה. ואם כן, אם יש לי עוף מת, אז אם אני תולש את הנוצה מהעוף המת, אומרת הגמרא שאני חייב משום תולדת גוזז. אי אפשר לחייב אותו משום תולדת תולש. על זה כולי אמר לו פלוגי, כי אין תולש משום קוצר באמת. אז עכשיו שואל הרמב"ן, מה הדין ביום טוב? הרמב"ן דן לגבי יום טוב. למה? כי ביום טוב יש היתר אוכל נפש. אז עכשיו, אם למשל העוף הוא חי, אז יש מלאכת גוזז שיש בה דין של אוכל נפש. ולמה בגוזז יש היתר של אוכל נפש? אינני יודע. זה צורך עיון, אבל לא ניכנס לשאלה הזאת, כי נאבד את כל המבנה שאני רוצה לבנות כאן. אומר הרמב"ן, בואו נראה את הלשון של הרמב"ן בפנים, וזה מופיע כאן בעמוד וו שצילמת עכשיו, בצד ימין, בשורה, בואו נגיד, שורה עשירית, וזה לשון הרמב"ן. אתה רואה באות וו?
כן.
למדנו עכשיו שהתולש מן העוף המת חייב משום גוזז, כדרך שחייב גוזז עצמו בשלחן לאחר מיטה. אז יש כאן עוד דוגמה של שלחן שהגמרא קובעת שהוא חייב בגוזז אפילו לאחר מיסה. וכיוון שכן, ממילא אומר הרמב"ן, למדנו שביונטף מותר, שאין חילוק בין מיחיים לבין לאחר מיסה. ובמיחיים, באותה פעולה מיחיים, ניתנה יונטף לדחוס אצל מלוך הזו משום אוכל נפש. כלומר, אמנם ייתכן שבצורה זאת שהוא עושה אותה אין כאן אוכל נפש, אבל כיוון שהמלאכה עצמה היא מלאכת אוכל נפש, דהיינו שיש גוזז שהיא באוכל נפש, אז המלאכה עצמה, גופה של מלאכה, היא מוגדרת כמלאכת אוכל נפש. ולכן בכל צורה שהוא עושה אותה, אני אומר מתוך שהוצרו לצורך אוכל נפש, הוצרו נמי שלא לצורך נפש. אבל המסקנה הזאת של הרמב"ן היא מותנית בקבלת תנאי מסוים, קבלת הנחה מסוימת, הנחה שעליה הרמב"ן בונה את כל החידוש שלו להתיר ביונטיף, היא שהוא חייב משום מלאכת גוזז, ומלאכת גוזז היא מוגדרת, מסווגת כמלאכת אוכל נפש. אבל מה עם מלאכת קוצר, דהיינו תולש, תולש כתולדס קוצר? הרי קוצר לא נחשבת ולא מוגדרת כמלאכת אוכל נפש. לכאורה הייתי אומר שאם אדם קוצר חיטה ביום טוב, הרי הוא יכול לאכול אותה, כן, יש להתיר מדין אוכל נפש. לא, אין היתר של קצירה ביום טוב, משום שקצירה איננה מלאכת אוכל נפש, כי מלאכת אוכל נפש חייבת להיות בשלב יותר מתקדם באוכל. עכשיו, כיוון שהמחובר, הצמח הזה הוא מחובר לקרקע והוא רוצה לקצור אותה, זה לא נחשב לאוכל נפש, כי זה לא כמו לישה או בישול וכדומה, שהם מלאכות באוכל. כאן הוא לא עושה מלאכה באוכל כיוון שהוא מחובר לקרקע, ולכן מלאכת קצירה לא ניתנת להיות מותרת באוכל נפש. אפילו אם עושה את זה לאוכל נפש, היא לא מלאכה של אוכל נפש. אז אסור לתלוש פרי מן העץ בשבת, סליחה, ביום טוב. בשבת הוא חייב מיסה במעיזה, אבל ביום טוב אסור לתלוש לפי הרמב"ן, משום שהמלאכה הזאת, מלאכת קוצר, היא לא מלאכת אוכל נפש. ותולש פרי, הרי יש לו דין של תולס קצירה, וקצירה לא ניתנת להתר אוכל נפש. וכך גם קובע תוספות בתחילת מסכת ביצה בדף ג' בשם הירושלמי, שאוכל נפש היינו מלישה ואילך. אבל קצירה שהיא לפני לישה ברשימה של המלאכות אינה נחשבת למלאכת אוכל נפש. הרי גם זורע יכול להיות לצורך אוכל נפש, גם חמישה לצורך אוכל נפש, אבל זה לא נחשב למלאכת אוכל נפש. אבל אומר הרמב"ן, מלאכת גוזז כן נחשבת למלאכת אוכל נפש. ולכן, אם אני תולש נוצה מעוף, אז אני עובר משום תולדת גוזז. אם כן, יש פה היתר ביונטיב של אוכל נפש. אז מה שהגמרא, הסוגיה קובעת לגבי תולש נוצה מן עוף מת, שהוא חייב משום מלאכת, תולדת מלאכת גוזז, אומר הרמב"ן, יש להסיק מכך שאותה פעולה ביונטיב היא מותרת. למה? כי מלאכת גוזז היא מלאכת אוכל נפש. שואל הרמב"ן, אבל עדיין יש לחייבו על התלישה הזאת משום תולש בתור תולדה דקוצר, ואם כן ביונטיב, התלישה הזאת חייבת להיות אסורה, כי אין היתר אוכל נפש בתולש משום קוצר. תולש משום גוזז, אז מלאכת גוזז היא מלאכת אוכל נפש, אז ניתן להתיר אותה מדין מתוך. אבל תולש משום קוצר, הרי מלאכת קצירה אינה מוגדרת כמלאכת אוכל נפש, אז אם כן אי אפשר להתיר את המלאכה הזאת של תולש משום קוצר ביונטיב. אומר הרמב"ן, לא. למה? אומר הרמב"ן, ולכה למימר, אסור להגיע למסקנה מוטעית. אומר רמב"ן, אם העוף הוא חי, אז יש לאסור ביונטיב משום תולש דבר מגידולו, דהיינו בתור תולדה דקוצר, והי דנקתי משום גוזז לחייבו אפילו יחר שחיתה נמי. אומר רמב"ן, דחדה תולדה לשתי אבות לכל יולו, זה לשון הרמב"ן. אי אפשר לחייב בתולדה אחת לשתי אבות. עד כאן לשון הרמב"ן. לכאורה, הדבר הוא פלא. פלא פלאים, איך להבין את הרמב"ן? הרי בתלישה הזאת הוא עושה שני תיקונים. א', הוא עוקר דבר מגידולו, ושנית הוא גוזז. אז אם כן, כמו שיש שתי אבות, אז יש כאן שתי תולדות על ידי פעולה אחת. מה הנחת הרמב"ן שבפעולה אחת אני צריך להגדיר את התולדה כתולדה של אב מסוימת, ולא יכולה להיות, הפעולה הזאת לא יכולה לשמש כתולדה של אב אחר? אני לא מבין. הרי על ידי הפעולה הזאת הוא עושה שני תיקונים שונים. אז הפעולה הזאת היא תולדה של שתי אבות, של גוזז וגם של תולש. ואם ביונטיף ניתן להתיר בתורס תולדה דגוזז, כי גוזז זה אוכל נפש, אבל אותה פעולה של תלישה בתורס תולדה דקוצר אי אפשר להתיר אותה ביונטיף, כי קוצר איננה מוגדרת כמלאכת אוכל נפש. אז למה רמב"ן אומר לא? חייב להיות שתולש נוצה מותרת ביונטיף, ואל תגיד לי שיש לך איפה משום קוצר, וקוצר אינו מלך לסוכל נפש. אומר רמבן, אי אפשר שיהיה תולדה אחת של שתי אבות. ונשאל את השאלה מדוע, רמבן לא מסביר מדוע.
מדוע צריך לבוא לך? כבר אמרתי שתולש...
לא, הוא שואל, הרי אם הוא גוזז, הוא תולש בחי, אומר הרמב"ן שביונטיף אין כאן איסור. למה תולש נוצה ביונטיף? אומר הרמב"ן כי מלאכת גוזז היא ניתרת משום אוכל נפש, ואף על פי שכעת הוא לא עושה את הפעולה של גוזז לצורך אוכל נפש, אבל מתוך שהות של גוזז לצורך אוכל נפש, הוא צ'ונמי שלא לצורך אוכל נפש. שואל הרמב"ן, איך ייתכן שמותר לתלוש את הנוצה הזאת ביונטיף מעוף חי? הרי בעוף חי הוא עובר על תולש משום קוצר, כי הוא עוקר דבר מגידולו. אז נכון, אתה יכול להתיר את הפעולה הזאת בתור תולדה דגוזז, כי גוזז נחשבת למלאכת סוכל נפש, אבל שרק, איך אפשר להתיר
דבר
שהוא תולדה של קוצר ביונטיף? הרי קוצר היא לא מלאכת סוכל נפש, אומר רמב"ן, משום שפעולה אחת אי אפשר להיות תולדה של שתי אבות. אז אתה צריך להגדיר ממה נפשך. יש לך שתי בחירות, אין בחירה שלישית. או שאתה מגדיר את פלישה סנוצו כתולדה דגוזז, או שאתה מגדיר אותה כתולדה קוצר, אבל אי אפשר לשתיהם לדור במס אחס, בכפיפה אחס. יש לך ברירה, יש לך שתי אפשרויות, או להגדיר את התולדה הזאת כתולדת קוצר, או גוזז. ואם הגמרא קובעת שהיא תולדת גוזז, עוד מעט נתבונן מדוע, אז אם התלישה הזאת היא תולדת גוזז, אז מוכח, אומר רמב"ן, שהיא לא תולדת קוצר, כי אי אפשר לתולדה אחת להיות תולדה של שתי אבות. כך הניח הרמב"ן, כהנחה בסיסית, ואי אפשר לחלוק עליה ולדחות אותה. אז ממילא, כיוון שהסוגיה קבעה שתולש נוצה מן העוף חייב משום תולדת גוזז, ממילא אי אפשר לחייב אותו על אותה פעולה משום תולדת קוצר, ואנחנו מן תהיה ביונטיף. כי יש הבדל גדול בין גוזז לקוצר לגבי יונטיף. גוזז היא מלאכת סוכל נפש, אפשר להתיר אותה ביונטיף, ואילו קוצר אינה מלאכת סוכל נפש ואי אפשר להתיר אותה. אבל כיוון שהגמרא קובעת במסכת שבת אפיים דלת שתולש נוצה של עוף חייב משום גוזז, ממילא אומר רמב"ן אי אפשר לחייבו משום קוצר, כי אי אפשר לתולדה אחת להיות חייב משום שתי אבות. אז ממילא מה נפקמינו? נפקמינו לגבי יונטיף, כי ביונטיף אני יכול בהחלט להתיר מלאכת גוזז, בשעה שאני לא יכול להתיר בשום פנים באופן מלאכת קוצר. אבל כיוון שהגדרנו וסיבדנו את פעולת תלישת הנוצר תחת האב של גוזז, ממילא אין בפעולה הזאת תולדת קוצר, ולכן היא מותרת ביונטיף.
בכל פנים אפילו לא בשבת ביונטיף, זה בכל כאשר אתה תולש את זה, אתה רואה את זה, זה גוזז ולא תלישת.
מה נפקמין בחול? אני רק יודע ביונטיף או בשבת יש נפקמינות. מה אתה מתכוון לומר בחול?
לפני ש... ניתן לך רשות לבחור שאני רוצה לתלוש את זה תחת האב של גוזז ולא תחת האב של...
של קוצר, כי זה נפקא מינה ביונטיף.
אבל מדוע זה לא קוצר? זה
לכתחילה. למה זה לא קוצר? זאת השאלה שאנחנו שואלים. אומר רמב"ן, זה לא יכול להיות קוצר. למה? כי כיוון שהסוגיה קובעת שזה גוזז, הפעולה הזאת לא יכולה להיות תולדה של אב חוץ מגוזז. ולכן אם אתה קובע, וזה מפורש להדיב בסוגיה, שהוא chayav mishum goze, he says memele u lo chayav mishum kotze.
Okay, Maduah Gemara omeret shezeh mishum goze.
Oh, okay, tov. Lo techastu la sheila hazo. Lama hapula zot mugderet ki goze velo ki kotze.
Okay, that is right.
As nidmeli shatshuva la sheila hazot hikach. Ki binogel melech binogel hapula zot shel tlisha. אם אני רואה אותה כאותה פעולה שנעשית בין אם העוף הוא חי לבין אם העוף הוא מת, כלומר אני יכול לחייב אותו בין אם העוף חי לבין אם העוף מת על פעולה זו המסוימת, אז במילא אני חייב לומר שהיא תולדת גוזז, כי במלאכת גוזז אין שום נפקמינה בין חי למת. במילא הגברה הבינה שבעצם החפצה של הפעולה במהותה, כיוון שהפעולה הזאת נעשית בעוף, בין אם העוף חי בין אם העוף מת, זה בדיוק אותה פעולה. לכן מסתבר לומר שמצד האופי והמהות של הפעולה היא פעולת גוזז. למה? כי מלאכת גוזז אין אף כמינה בין חי למת. מה שאין כן, אם אני רוצה לומר שהפעולה הזאת היא פעולת קוצר, תולדס קוצר, אז יש לי בעיה, כי אז אני חייב להבדיל בין אם העוף חי ועוף מת. הגמרא הניחה שהפעולה הזאת חייבת להיות שייכת למלאכה בין אם העוף חי בין אם העוף מת, כי זה בעצם אותו בכל גד, כי בעצם זו אותה פעולה. ואם לכן אני אומר שהוא חייב על הפעולה הזאת אפילו בעוף מת, על כוחנו שהיא תולדת גוזז ולא יכולה להיות, אין לה מועמדות להיות תולדה של קוצר, משום שקוצר אין לי אחר מיסו, כי הוא לא פוסק את חיותו של הדבר הזה לאחר מיסו. אז לכן הגמרא הגיעה למסקנה שתולש נוצר היא גוזז, ולכן זה מתריץ את השאלה מדוע חייב אפילו לאחר מיסו. אם הייתי אומר שהפעולה הזאת בעצמותה היא פעולה אז קוצר, אז איך ייתכן שיהיה חייב לאחר מיסו? על כוחנו שהפעולה הזאת בעצמותה היא יותר קרובה להיות גוזז מאשר להיות תולש. אבל בוא נחזור לעיקר השאלה שלנו, שלתורף העניין הזה הבאנו את הרמב"ן. מדוע הרמב"ן מניח כהנחה פשוטה שאי אפשר שפעולה אחת תשמש, תהיינה תולדה של שתי אבות? הרי למעשה אם העוף הוא חי הוא עושה שני תיקונים שונים. הפעולה הזאת שייכת לשני עולמות, לשתי אבות, גם לגוזז וגם לתולש, אם העוף הוא חי. אז למה אי אפשר להגדיר ולסווג את הפעולה הזאת בתור שתי אבות? זאת אומרת, היא תולדת שתי אבות. למה? עוד פעם, הלשון של הרמב"ן, חד התולדו לשני אבות לקה לעולם. לעולם אין תולדה אחת ששייכת לשתי אבות, כלומר אני כלוא פה, אני כפות. או שאני אומר שהתולדה הזאת היא תולדה של מלאכה זו, X, או שהיא תולדה של מלאכה זו, Y, אבל היא לעולם לא יכולה להיות תולדה של שתי אבות. וזה פלא, כי ההיגיון הפשוט, אינטואיטיבית, אומר בדיוק ההפך. מהי תולדה? תולדה היא צורה אחרת של אותו תכלית, אותה תיקון. אז אם כן, אם השגתי שני תיקונים שונים על ידי פעולה אחת, אז היא תולדה של שתי אבות. מדוע מניח הרמב"ן גזירס הכוסוב של עולם אי אפשר לפעולה אחת להיות תולדה של שתי אבות? אז אני אומר כך, זה תלוי בחקירה מה זה תולדה. אם אני אומר שתולדה זה רק איכותימצא של האב, של אברס האב, וזה בעצם איסור אחד, אז אני לא מבין את הרמב"ן. אני לא יכול להבין את הרמב"ן, כי בעצם על ידי הפעולה הזאת יש לי איכותימצא ואופן ודבך לעבור על שתי אבות, אז למה שלא יהיה חייב על שתי אבות? אבל אם אני אומר שהאב הוא רק מבחינה טכנית מלמד, דהיינו הוא משמש בתור ילפותה שממנה אני לומד Iser Acher, Iser Chodesh Tola, Shu Iser Atzma'i Bifnei Atzmo, as imken, Kemo Shani Omer Shal Kol Pula, Nitzalich Lomar, Mau Avera HaIser Shal HaPula Hazot, Lama Torah Asra Et HaPula Hazot, Im Mishum Av Ze, O Mishum Av Acher, Aval Ani Lo Yechol Lomar, Shepula מסוימת היא גם זורע וגם חורש או פעולה כן אז אם אני אומר שתולדה הוא כמו אב בפני עצמו אז כמו שכל פעולה שייכת או לאב זה או לאב אחר גם כל תולדה חייבת להיות איסור מצד הלימוד של אב זו או מצד הלימוד שאני יאלף להם מאב אחר אבל העולם אומר הרמב"ן אי אפשר לפעולה הזאת להיות אסורה מצד שני איסורים התורה אסרה דם אז יש איסור של אכילס דם התורה אסרה חלב יש איסור של אכילס חלב וכו' וכו' אבל אי אפשר לומר שהתורה אסרה פעולה זו גם משום דם וגם משום חלב אין כן יש לך שתי פעולות דהיינו אם בבסך אז הוא גם אכל דם וגם אכל חלב אז אין הבחינם הוא חייב משום שתיים אבל אם מדובר באופן מושט על פעולה מסוימת ואני בא להגדיר את הפעולה אז תן שם לפעולה הזאת כמו שאנחנו אומרים בביטוי התינוק חייב מהו השם של התינוק כל תינוק יש לו שם אז מהו השם של הפעולה הזאת אני לא יכול להגיד שיש שני איסורים בפעולה אחת אלא אם כן הוא עושה שתי פעולות אבל כאן אם הוא עושה מעשה תלישה אז מהו האיסור שבמעשה תלישה אם אני אומר שתולדה זה רק היחידים של האב אז אין חינמי הוא בעצם עושה כאן שתי דברים הוא משיג כאן שתי מטרות ועושה שני תיקונים בבסחס אבל אם אני אומר שתולדה זה איסור בפני עצמו כמו שראינו אתמול ברשב"א שרשב"א אומר שיש להתרות בתולדה בשמו כי השם איסור השם של התולדה או כפי שראינו ברבינו אברהם בן הרמב"ם שהתולדה היא אפילו שלא בגדולי קרקע במלאכת דש אז אם התולדה הוא איסור בפני עצמו שואל הרמב"ן אז מהו האיסור? תן שם לאיסור הזה וכל פעולה יש לה שם איסור אחד ומיוחד ואי אפשר לומר שהפעולה הזאת היא אסורה משום שתי עבירות ולכן בתולש מנוצה מאוף אז אני צריך להגדיר ולהגיד למסקנה אם השם איסור הוא משום תולדס גוזז או משום תולדס קוצר אבל אי אפשר בבסך אז לומר שיש כאן שתי עבירות שני איסורים על פעולה
מה הוא מציץ אש דף של ספר כשהוא מציץ את האש אז הוא גם כן מוחק
טוב במוחק אם הוא על מנס לכתוב אני לא יודע אם זה יהיה מקלקל אבל אני מבין את השאלה שלך אתה שואל מה יהיה אם הוא משיג שתי מטרות בפעולה אחת אז אם כן לפי הרמב"ן אותה פעולה חייבת להיות מוגדרת כתולדה X ולא כשתי תולדות ולכן הוא רק יכול להיות חייב מקסימום פעם אחת ולכן תולש בנוגע לאוף אף על פי שהוא בעצם עושה שני דברים הוא עושה גם קצירה ואוקיי דום מגדולה הוא גם גוזז את הנוצה ויש לו נוצה שהוא יכול לא יודע, להפוך אותה לקולמוס לכתיבה דיו אף על פי כן אומר רמב"ן שהוא אינו חייב אלא אחס ולכן ביונטיף אני צריך להגדיר האם הוא חייב בתולש משום גוזז או משום קוצר ונפקא מינה אם זה אוכל נפש אם יש להתיר או אין אפשרות להתיר אומר רמב"ן אם נגיע למסקנה שהוא חייב משום קוצר אז אסור ביונטיף אם נגיע למסקנה שהוא חייב משום גוזז אז הוא מותר ביונטיף אי אפשר לבוא ולומר שהוא חייב גם משום גוזז וגם משום קוצר כי לעולם לא מצינו ולא ייתכן שעל תולדה אחת הוא יהיה חייב שתיים
בנוגע לזה, ואותו המייסק, לפי הרמב"ן, רמב"ן, אם הוא תולש מתי בשבת, שאין
אתר
של זאת בנפש, אז מה הוא עובר?
רק על גוזל. רק על גוזל. כי אין הבדל בין גוזז מחי לגוזז ממת, ובשני הם הפעולה הזאת מחייבת אותו משום גוזז. אומר רמבן, אם הפעולה היא תולדה של גוזז, היא לעולם לא יכולה להיות תולדה של אב אחר, דהיינו גם של תולש. אז אם הוא מטרה בו משום תולש, אז הוא יהיה פטור. אם הוא מטרה בו משום גוזז, הוא יהיה חייב. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא חדש. הנושא שלנו הוא הנושא של אבות ותולדות בנזיקין. המשנה בתחילת מסכת בבא קמא קובעת שארבע אבות נזיקין, אבות מכלל דאיקא תולדות. וכאן נשאלת השאלה בגמרא, הגמרא חוקרת אם תולדותיהם כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן. דהיינו שאם כל הדינים שנאמרו לגבי האב נאמרו לגבי התולדה, למשל אם אדם מניח אבן בראש הגג והרוח באה ומפילה את האבן והיא מזיקה, זה נקרא תולדה של אש. אז הגמרא מסתפקת האם הוא יהיה חייב על תומות, כי אש פטור על תומות. אם אני אומר תולדותיהם כיוצא בהן, אז הוא חייב, סליחה, הוא יהיה פטור על תומות, הוא יהיה חייב רק על גולוי. אבל אם אני אומר תולדותיהם לאו כיוצא בהן, אז הוא יהיה חייב אפילו על תומות. אז נדמה לי שהחקירה שלנו מתאימה בדיוק לספק הגמרא. למה? כי איך נגדיר את התולדה? אם נגדיר את התולדה כאופן או היכתימצא לעבור על האב, אז אינו חינמי כאן באבנו סכין עם הסוב ראש גג, הוא בעצם חייב משום אש. זה רק צורה אחרת של אש, זה לא אש ממש באופן פיזי, אבל זה דומה לאש, וכוח אחר מעורב בו כשהרוח מעיפה את האבן, ולכן הוא יהיה פטור מתומן. אבל אם אני אומר שהתולדה הווי דובר בפני עצמו, ואם כן המזיק פה של אבנו סכין עם השול יש לו שם חדש בפני עצמו, אז הגזירס הקוסו של תומן לפתור אותו מתומן נאמרה לגבי אש ולא לגבי תולדה של אש. למסקנה הגמרא אומרת שקבענו שתולדותיהם כיוצא בהם, וכמו שהאב פטור בתומן ביש, אז גם התולדה פטור בתומן. ונדמה לי שזה מסתבר יפה לפי המארי קאץ שלמדנו אתמול בשיטה מקובצת, שהוא שואל למה בנוגע לשבת אני צריך פסוק מי הנה ילפוסה כדי ללמד תולדות, ואילו בנזיקין לא מצאנו בשום מקום שהגמרא לומדת תולדות בנזיקין מאיזשהו פסוק, אלא על כוחנו שהוא מסבור. שואל המארי קאץ בשיטה מקובצת בראש בבא קמא, מה נפקא מינה? מה ישנו שבת דבעינן קרא? מה ישנו נזיקין דלא בעינן קרא? אומר המארי קאץ שבשבת בעינן קרא, משום שיש הווה מינה, שכיוון שהוקשו המלאכות של המשכן למלאכות של שבת, והתולדה לא נעשית במשכן, אז הייתי אומר מהו דתימוס על כדאי תחדמין שלא יהיה חייב משום התולדה בשבת, משום שהתולדה לא נעשית במשכן לצורך בני עשה במשכן, כמה שלא מהנה שאף על פי כן התולדה חייבת. מה שאין כי מנזיקין יש ללמוד מסבורה, משום שבעצם התולדה של המזיק היא רק צורה אחרת של האב, ובעצם הוא חייב משמעה. בשבת הגמרא לא יודעת אם הוא יהיה חייב משום האב עד שיש לי את הילפותא של מהנה. ואומר הסוקת שלו באבני, סליחה, לא באבני נזר, באיגלי טל, שלפי המסקנה של המארי קאץ שתולדה בעצם נלמדת מסבורה ולא מגזרס הקוסם דמיהנה, אלא דבלי הגזרס הקוסם דהיילפוסה דמיהנה, הווי פטרינן לי משום דולג הווי דוביה דמישכן בתולדה. אבל לאחר שדחינו על פי Yalfuta Shomeena et Aekesh le Mishkan, Viechayava few bipula shalona say to Mishkan, as Lamaisa Lamaskana, and Yacholmo told us Bisvar. Vin Cain told us the Shabbos, Lefi, Havanata Igli Tal, Hikamo told us the Nezikit, Vishnami Krim, Lamano Tal, Misvar, Maya Svar. She is kan ein kan elas zura cheres o ofen acher shel averat o tois ze katol is be melel ze to emet maskanat asugia be bav kam she tol sem kayots be ki ani lo be khalek bena avl tol ki be so fosh va tol be ira ke khatim so shel shel ha av kach khashavt aval yesh makom la ir herachat. Hagmara omeret bedaf hey omer aleph b'mesechet bava kama she'im hu iniach even b'rosh agag avno sakir masor v'noflu beruach metzuya v'iziku basar denaychi klomar lo she'even hizika b'yiridato mikoach haruach shema pilato al adam al kli ela sha'even nacha al gavi karka v'chakach mishu nitkal ba'even omeret hagmara v'chai gavna as atolda nilmedet b'ma shenikra b'mea tzad mi'esh u'mi'bor omer ha'rosh בפרקamo דבובקamo, וכאן ביסקרוב מביא אותו בילקוס ניסקי מומן, שכול שבחי גavna ילפין לי מאיש, אבל ליאחרה ילפוט מאיש, דהיינו מאיש אנחנו לומדים שכוח אח מאורבו חייב בנזיקים, אבל הדינו עכשיו שהוא יהיה פטור, סליחה, הוא יהיה חייב בתומן. אם הזיגו בוסו דנייכי, חייב בתומו. אז כאן יש לנו דוגמה של תולדה לאו קיוצא בהן. ומה הסברה של הראש? הראש אומר כי בוסו דנייכי, אז זה נקרא הניזק מגיע למזיק, וזה נקרא בור. ובור חייב אפילו על תומו. אבל מאוד מעניין, אי אפשר ללמוד ארנו סכינו מסוב ראש גגל בוסו דנייכי משום בור, כי עדיין אני צריך לדעת אם כוח אח המאור בו מחייב אותו בנזיקין, כי הרי בבור אין כוח אח המאור בו, הוא זה שקרא את הבור במו ידיו. אז יש כאן מייסה של יצירה הסבור. עכשיו בארנו סכינו מסוב הוא לא יצר בור, כי האבן היא בראש הגג. איך האבן הגיע לקרקע? על ידי הרוח, זה נקרא כוח אך מעורב בו. אז אם כן, בסופו של דבר הראש חייב להודות שבדיני ילפוסו אני לא יכול לחייב אותו בחי גבנו בציור הזה, אלא בילפוסו מאש, כי הרי אש היא זאת שלומדת אותי שהתורה מחייבת בנזיקין אפילו על כוח אחר מעורב בו. ובכל זאת הראש קובע שלמעשה בחי גבנה, אם מישהו נתקל באבן, הביילים של האבן, שהניח את האבן בראש גג, הוא יהיה חייב אפילו על תומן. אז נשאלת השאלה כאן, הרי לאחר שמצינו, שילפינן, ילפינן
מדינש,
אז איך ניתן לחייב אותו על תומן? הרי יש פוטר על תומן. אז נדמה לי שאולי יש לנו דוגמה כאן לפי הראש של איסור בפני עצמו. אמנם לא איסור בפני עצמו, כי אנחנו מדברים על מזיק בפני עצמו, אבל אני מתכוון לשם מזיק. השם מזיק כאן לפי הראש הוא לא שם מזיק של אש. על אף שבלי אש אני לא יכול ללמוד שיש מזיק של כוח אח המעורב בו, כשהאבן נופלת על ידי הרוח. מכל מקום, לאחר שהאבן נופלת על ידי הרוח, למדנו מאש שהוא חייב בנזיקין. ואף על פי ש... Hayalfuta himiyesh hu yechayav b'tomun ech yitachein davar kaze siman shelefachot minogea latzad shel eish shebadavar zeh ani yachol omar shelamadu miyesh toldo shehi isur bifnei atzmo lo isur shupam ani toev v'aminua kan ki lo mdubar al isur po ela mazik bifnei atzmo ashen mazik shall I told the kan he lo otoshe mazik shall av and after me to give tom kasher ha av potter al tom and vilo I told the chayev betom lamrot she od pam ani madgish shalosh sover shalom bechay gavnu hu chayav al tom mishum she yesh lo shem tolas bar aval adayin ani omer shel nachon biyachas le tolas bar אני מבין את המסקנה של הראש שבציור הזה הוא יהיה חייב בתום אבל עדיין אני צריך להתייחס לעוד יחס נהיינו היחס לאש ומבחינת היחס לאש הייתי צריך להסיק את המסקנה שהוא פוטר בתום אז אם כן אם נוכל לעשות כאן חלוקה דהיינו לחתוך עם אבן עם סכין בין הצד אש בדבר הזה דהיינו הכוח האחמור בו בין הצד בור שם הדבר לבוסו דנייכי אז אם נתייחס לצד האש שם הדבר אז הפלא הוא שיש כאן דבר שנלמד מאש דיין כוח האחמור בו בכל זאת חייב בתום אז אני אומר יש לי כבר דוגמה של הילפוסו איננה אלא טכנית ואני צריך, אני זקוק לילפותה כדי להגיע למסקנה מסוימת אבל אחר שאני מחייב אותו על המסקנה הזאת היינו על כוח האחמור בו ייתכן שנוצר פה שם בפני עצמו וכאן השם הוא שם בור משום שהוא בוסו דנייכי ולכן הוא חייב על תום
כן, הוא חייב תום משום בור אבל אומרים שהמייס של אש או מה שקרה שהיה של אש כבר סיים אין עוד דין של אש
אין עוד שם אש יש שם מזיק בפני עצמו אז הנה למדנו ציור מסוים שהוא יהיה חייב בו בנזיקין מאש ובכל זאת השם אינו שם אש אז עצם הדבר שאני שולל כאן את שם אש זה נותן לי בוא נגיד תקדים למושג שילפינן איסור מאיסור או שם מזיק משם מזיק והשני יש לו שם בפני עצמו אף על פי שאני זקוק למישון, לשם המישון האורגינלי, האב כדי ללמד את התולדו מכל מקום התולדו מקבלת שם בפני עצמו והיא תולס בור שחייב בא אפילו בתום על אף שבדיני אלפוסו למדתי את התולדה הזאת מאש והוא פוטר מתומן לא אני יכול להשתמש באלפותה ללמוד את היסוד שהתורה מחייבת אותו בנזיקין אפילו בכוח אח המאור בו ועכשיו אני מיישם את היסוד הזה את העיקרון הזה לגבי ציורים שבהם הוא יהיה חייב משום אב ושם מזיק אחר בפני עצמו כך יוצא לפי הראש בדיוק הראש עצמו מביא שיטה אחרת הוא חולק על השיטה הזאת אבל לפי שיטת יש מהגדולים הוא לא מציין את השם שלו לא מחייב הוא אלא על מה שחייב באש ובבור לכן הוא יהיה פטור גם על נזקי כלים כמו בור וגם על נזקי תומים כמו אש כלומר אין כוח לילפותה ליצור פה שם חודש בפני עצמו אלא יש לי פה הרכב של שני שמות יש לו שם תולדס אש וגם שם של תולדס בור ולכן האב קובע בכל מקרה את המוגבלות, את הפטורים אם זה פטור של נזקי כלים אם זה פטור של נזקי תומן אני רק באתי להבין ולהסיק מסקנה מהראש נדמה לי שבמידה מסוימת יש לי הוכחה מהראש שלפעמים ניתן ללמוד מהאב דבר שלמרות שאני מוציא אותו ואני לומד אותו מהאב יש לו יש לו אופי, יש לו שם בפני עצמו, זהות חדשה על פי דין.
אבל יש הבדל גדול בין המקרא הזה והאבן שנפל והחקת הספר למה שאמרנו לפני בגוזז וקוצר שבגוזז וקוצר זה הפעולה נקרא בבת אחת ויש רק פעולה אבל בעניין שאמרנו עכשיו באש כשזה נופל, זה דין אש, מכוח אחר.
בוסר דנייכי, שונח.
כן, אבל עכשיו, שבקרקע, אז סיים כל עניין של אש, אם קרסון,
ועכשיו זה בור.
זה בור.
ולכן הראש אומר שכל דיני בור נאמר כאן. אבל אני רק אומר שלחייב אותו בציור הזה, במציאות הזאת, משום בור, אתה לא יכול לחייב אותו בלי שלא תלמד משהו מאש. תהיה לי כוח אחבור.
משום זה צריך להיות פטור לגמרי.
וזהו בעצם הדעה של האש מהגדולים. אבל אני רק אומר שלמדתי דבר אחד מהראש, שלפעמים אם על ידי הילפותה יש לי לימוד מסוים. למשל, התורה חייבה אותו על זורע. אז יש לי לימוד שכלשהו מתקן את הקרקע לזריע לצורך צמיחה, אז התורה עשרה את זה, ולכן אני יכול להסיק מסקנה שגם על משקי זרועים הוא יהיה חייב בשבת. אבל פה נשאלת השאלה, לאחר שלמדתי משקי זרועים מזורע, האם המשקי זרועים יוצר פה איסור חדש ושם איסור בפני עצמו? במקרה של חולב שהוא חייב, אומר הרם, משום מפרק, האמת היא שהתולדה של חולב הופכת להיות איסור חדש בפני עצמו. הראיה שהוא חייב אפילו על בהמה שהיא לאו גדולי קרקע, ואילו האב של דישה אינו אלא בגדולי קרקע. אז אני אומר, יש לנו, הרשבו שדימנו אתמול, שהוא מטרה בהתולדו בשם התולדו. אם כן, השם איסור, השם התולדו. אז אם כן, יש לנו דרך הלימוד חדשה, שלפעמים אני טועה. כי אני חושב שאם למדתי X מ-Y מ-X, אז Y זה בעצם רק אופן של X. זה צורה אחרת. ואם כן, Y מוגבל באותם דינים, באותם מוגבלות של X. כאן אני רואה חידוש. וזה דרך הלימוד בפני עצמו, שלפעמים הילפות היא רק טכנית. הילפות מלמדת אותי שיש מה שנקרא לחתוך שני דברים שהם מחוברים ולהיות חייב עליהם. וכאן החלב הוא מחובר לדד, ואם הוא מוציא הוא חולב את זה, הוא מפרק את החלב מהדד, אז הוא חייב. אבל הפעולה הזאת של חליבה הופכת להיות שם איסור בפני עצמו, ואני מטרה בו אל תחלוב בשבת. וגם אני מחייב אותו אף על בימה שהיא לאו גדולי קרקע לפי רבינו אברהם בן הרמב״ם. או למשל במשקי זרועים אני מטרה בו משום משקי זרועים. עכשיו ייתכן שלמדתי מאש כוח אח המעורב בו, אבל עכשיו כשאני מיישם את הכוח אח המעורב בו לציור שלנו שהוא היזיק בוסר דנייכי, זה כבר שם מזיק בפני עצמו, ופתאום אני משחרר אותו מכל המגבלות והפטורים של האב. וזה נדמה לי דרך חדשה בפני עצמו. ועכשיו אני רוצה ללמוד את הסוגיה של תוספת שבת. האם בתוספת שבת, שאני מרחיב את השבת בעוד שעה, אם זה בכניסת השבת, האם זה בעצם שבת? כלומר, כיוון שהשבת יוצרת או מולידה תוספת שבת, וכן ביונטיב, האם היצירה הזאת, התולדה הזאת, היא בעצם האב? שבת עצמה, או שיש כאן מבחינה הלכתית שם חדש ואיסור חדש בפני עצמו, ואם כן הדינים שנאמרו לגבי שבת ב-24 שעות של שבת לא שייכים לגבי תוספת שבת. ייתכן שתוספת שבת יש לה דינים חדשים בפני עצמו. אתה רואה את את המהלך פה, את המבנה, הדרך. יש לי פה מפתח שפותח בפניי כל מיני עולמות של הלכה.
כשאתה מרחיב את השבת בקבלה, האם זה במציאות עושה את זה שבת, כן. או לא עושה את זה.
או שזה איסור חודש בפני עצמו, כן. שנקרא בשם תוספת שבת.
כן, למשל
מלכיס. האם הוא יהיה חייב מלכיס? למשל, הגמרא אומרת במסכת ראש השונו, בדף תטו מן א', שעל עבד החכמים, מאיפה למדנו תוספת שבת? הגמרא אומרת, ילפינן לה מתוספת שביעית, כי יש בשמיטה דין של תוספת. והגמרא לומדת את זה מהפסוק, סוד חלוטיזה וכולי, וחורש ובקוצר, תשפוס, אינו צורך לומר חורש וקוציר. אז למה כתוב חורש וקוציר? אומרת הגמרא, כדי לרבות היוצא למוצא שביס, או הנכנס לשביס, דהיינו תוספת שביס. והגמרא הניחה שמכוח הילפות הזאת לגבי שביס, ילפינו דמוסיפים מחול על הקודש, דהיינו תוספת שבת, תוספת יונטף.
זה המקור אחד?
זה אחד. יש עוד שיטה של רבי שמואל, הוא לומד תוספת יונטיף, תוספת שבת מיום הכיפורים, כי ביום הכיפורים כתוב בתשע, יוכל בתשע, תמלום בערב, היא בערב יוכל משתחשך, תמלום בתשע, כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום, מלאנה שמוסיף מכל הקודש. אוקיי, זה הסוגיה במסכת ראש השונה, דף תת אומרף. עכשיו בואו נסתפק מה הדין בתוספת שבת ותוספת יונטיף לגבי עונשים, כיוון שלמדנו את זה ביפות הגמורה תאורית או משביעית או מיום הכיפורים. אז כשאדם עובר על איסור תאורית, אז הוא חייב מלכות. אז מהי הדין של מלכות בנוגע לתוספת? אז על זה יש סוגיה במועד קוטון בדף דלת עומד א'. הגמרא מביאה ילפותה לימוד מיוחד לפתור אותו ממלכות בתוספת שבת, תוספת יונט. שואלת הגמרא, רק שני אחת, לא בדף, אמרתי דף דלת, לתקן את עצמי, בדף גימל עמוד בית. הגמרא אומרת, כי עושר עבדים יום היוכל ילקה על תוספת, פה מדובר על ראש השונה, יוכל ילקה על תוספת של ראש השונה. והגמרא אומרת ש עת יום מכלל פרט וכלל. על כל פנים, הגמרא מביאה כאן גזרס הקוסוב כדי ללמד אותנו שהוא לא ילקה. מקשה תוספות ואם תומר מלכס מנועד, הלא לא כתיב בתוספת לאו, אלא אסי גרידו מחורש ומקוצר מפקינם לה תוצר תוספת. כלומר, השביעית מתחילה משון השישס, וכל דין שביעס יהיה לשישס. דהוכי כומר אחמונו, תשביעס מסחלס קודם שנס השביעס. אם כן, שואל התוספות, מה כאן האב אמינו לומר שהוא יהיה חייב במלכס, מלכס על תוספת שבת, תוספת יונטיף? הרי מהיכן למדנו תוספת? למדנו משביץ, אבל בשביץ זה רק אסי, ולא כתוב שום לאו בתוספת שביץ. אם כן, אם אין לאו, אז איך ייתכן שהוא יתחייב מלכס? מה היה הווה מן הלמה יוכל ילקה על תוספת ראש השונה, והגמרא מביאה על זה ילפותה לפתור אותו ממלכס?
מאיזה אסי הוא מדבר? מי...
בשביעית. בשביעית כתוב תשבוס. תשבות. בחורש ובקוצת תשבות. והפסוק הזה בפרשת בהר הוא היסוד, המקור, לתוספת שביעית, והגמרא מקישה בין שביעית לתוספת שבת.
כן, אבל אתה אומר במהב כשאתה לא שבס, או זה רק ביטל
עשה. יש גם עשה וגם לא עשה. יש שניהם, כי כתוב
אז בשביעית
כתוב גם לא תעשה, אבל הפסוק שממנו אנחנו לומדים שביעית הוא קיום עשה של תשבוס, דהיינו שביעית ולא לאו. אז לכן מקשה תוספות, איך ייתכן שיש הבא מן לומר שיש לאו על תוספת? אז כאן באותו עמוד הוא מביא את התוספות שלמדנו במויקוטון דף גימול המדייס, ובהמשך הדברים בעמוד זין הוא מביא כאן חידוש הרשב"א במויקוטון בשם רש"י. אני חיפשתי את הרש"י המודפס אצלנו, לא מצאתי, אבל הריטב"א היה לו כנראה קונצ'וס של רש"י שאין לנו. אומר הריטב"א, הווה אמינא של הגמרא יוכל יילקל תוספת ראש השנה, היינו יוכל יילקל מכס מרדוס. פילי פלון, כלומר יוצא כאן לפי רש"י, איך שהריטב"א מצטט את רש"י, שאין הווה אמינא בכלל להלקות אותו בתוספת, משום שרש"י אומר שכל הווה אמינא לגבי מכס מרדוס, אבל מלכס דאורייתא אין כאן. אם כן, רש"י בעצם קיבל את הקושה של תוספות, הרי אין כאן לאו אלא עשה, ועל עשה לא יעלה על הדעת שיתחייב מלכות. אז מה הגמרא מביאה הווה מן פה יוכל יילקה, אלא הכוונה היא לגבי מלכס מרדוס. עכשיו עוד פעם נשאיר את הרש"י לבצד ובואו נחזור לתוספות לרגע. תוספות הניחו שבלשון הגמרא, לשון הש"ס, יוכל יילקה, הכוונה היא למלכס דאורייתא. כי הרי תוספת הוא דאורייתא, ויש לנו לימוד מן התורה בחורש ובקוצת תשפוס, למד אותי בתוספת. אבל אין הווה אמינא לכאורה להלקות אותו, אבל לפחות בפירוש המילים תוספות הבינו שהכוונה יוכל יילקה, היינו יילקה דאורייתא. ואם כן, אף על פי שתוספות לא מתרצים את הקושה, והם עדיין נשארים בקושה למה בעצם יש הווה אמינא לחייב אותו מלכס על עבירת תוספת, הרי אין כאן אלא
עשה.
אז הוא אומר ככה, שאולי אפשר לומר שתוספת היינו היכתימצא של האב. זאת אומרת, מאיפה למדנו שביעית? תוספת שביעית משביעית. אז תוספת שביעית היא בעצם הרחבה או המשכיות של שביעית עצמו, הוא מושך את השביעית בשני הכיוונים, אבל זה בעצם שביעית. ולכן יש הווה אמינא שיילקה מלכס דאורייתא, והוא הדין לגבי שבת ויונטף, שיש תוספת, אני בעצם ממשיך, מושך את השבת וחל שם שבת בתוספת שבת. ממילא כל העונשים השייכים לאב שייכים לתולדה, ואם תוספת שבת היא תולדה של שבת, של האב, אז יש להלקות אותו. מה שאין כן לפי שיטת רש"י, תוספת שבת הוא דין בפני עצמו, הוא לא המשך של העיקר של שביעית. ולכן, מאחר שאין לימוד למלכס, התורה לא מלמדת אותנו שעל האיסור קודש של תוספת יש מלכס, ומאלה אין שום הווה אמינא לחייב אותו במלכס דאורייתא, אלא במלכס של מכס מרדוס. ומאחר שהגמרא בראש השנה לומדת תוספת שבת מתוספת שביעית, אם כן, Hadin shel tosefes shvi'is, hadin shel tosefes shabbos, hu hayu ha'ki echad nomar me'asheni, v'im ken, im lefi tosfot, yesh halamina, l'chayim to malkus, al charisho k'tzir v'tosefes shvi'is, as hu hadin, she'nitan ulai la'alot ha'amina, she'v'averat tosefes shabbos, hu yilkeh. מה שאין כן על ליבד רשי, אפילו במקור, דהיינו בשביס, לא שייך הלאה מן שהוא יוקה על תוספת שביס, כי תוספת שביס הוא דין ואיסור בפני עצמו, ואין פה שום לימוד שממנו נגיע למסקנה שהוא חייב מלכס. אם כן לפי רשי, מסתבר שבשבס, כמו בתוספת שבס, כמו המקור, דהיינו האב, דהיינו תוספת שביעס, יש כאן איסור עשה בפני עצמו, ואין כאן, אין כאן אותו איסור של שבס. אם כן ברור שאין כאן מלכס או קורס לתוספת שבס. ועכשיו הוא מביא סוגיה במסכת יומא, בדף פי אלף אומר אלף. הגמרא אומרת, בעצם היום הזה, על עיצומו של יום עונש קורס, ואין עונש קורס על תוספת יום הכיפור. אז אם כן, לפי תוספות, אני אומר שהדין במסכת יומא, שהוא לא, אין לו עונש קורס על תוספת יום הכיפורים, הוא גזרס הכוסף. אבל בעצם, אם הוא לא גזרס הכוסף, הוא היה חייב על תוספת יום הכיפורים. מדוע? כי תוספות מבינים שהתוספת היא אותו הדבר של האב של יום הכיפורים עצמו, אלא יש גזרס הכוסף שהוא פטור מעונשין. אבל לפי שיטת רש"י, שתוספת הוא דין חודש ואיסור חודש בפני עצמו, ואינו חלק מעצם יום השבת, אם כן, מה כאן ההב אמינו שבתוספת יום הכיפורים הוא יהיה חייב עונש קורס? ואחר שאין התוספת נחשבת כיום הכיפורים, אז פשיטה שאין חיוב קורס ומלכס.
אז יש חלק, אם לומדים תוספת שבת מיום כיפור או משביעית, מפני שאין, לא כתוב שם בעצם היום הזה אצל שביעית, אז אין.
כן, אבל הגמרא לומדת שבתוספת שביעית אין מלכס.
כן.
אז לפי תוספות יש כאן הגבלה, יש כאן כמו מראה, פונים אל פונים,
yeah,
בין שבת, שביעית ויום הכיפור. בכולם התוספת היא בעצם המשך של העיקר, אם זה שביעית, אם זה שבת, אם זה יום הכיפורים, ולכן בכל המקרים האלו יש לנו הווה מן להניש אותו. יוכל יהיה חייב על תוספת תמוד לומר, וכו'.
אבל כיצד זה, שבשביעית אין איסר, אין איסר לאו בתוספת, וביום כיפור בוודאי אין איסר לאו בתוספת, מפני שכתוב בעצם היום הזה.
אז עוד פעם, אם נבין, לפני שנגיע ללימוד של בעצם היום הזה, בוא נחזור אחורנית להב אמינה שיהיה חייב קורס על עבירת תוספת יום הכיפור. כל זה מובן לפי תוספות. למה? אם אני אומר ששיטת התוספות היא שיש בעצם הב אמינה לחייב אותו מלכס על תוספת שביעית, על תוספת יונטיב וקורס בתוספת יום הכיפורים, זה הכל מבוסס על ההגדרה של תולדו כהרחבה. דהיינו שהתולדו היא בעצם הרחבה וצורה אחרת של האב. האב דהיינו שביעית עצמו, או שבת, או יום הכיפורים. למסקנת הדברים, הקביעות כאן היא שאומנם תולדה היא עבירת האיסר האב, אבל כיוון שזה באופן אחר, כי זה לפני כניסת החג, לפני שקיעה סחבו, לפני צייס הגולחובים, לכן התורה פתחה אותו מעונשין. אז יש כאן פטור ממלכס, אבל לפחות אני מבין היטב היטב שיוכל ילקה, שיש כאן הווה מן של מלכוס דאורייתא, כי בעצם זה רק הרחבה. למסקנה, ניתן לומר שזה גזירס הכוסף להקל עליו בעונשין. לפתור אותו מהעונש. אבל לפי רש"י, שרש"י סובר שאין אפילו הווה מן לומר שהוא חייב בתוספת שביעית, בתוספת יונטיב, אלא מלכס מרדוס, אבל לא מלכס דאורייתא, כך מביא הריטב"א במסכת מועקות בשם רש"י. הכוונה היא שתוספת הוא איסור בפני עצמו. עכשיו אני מתקשה מדוע אם כן בתוספת יום הכיפור הגמרא זקוקה ללימוד של בעצם היום הזה כדי לפתור אותו מקורס. הרי מה הווה מינו לחייב אותו בקורס אם אנחנו מפרשים מעריד פה בשם רש"י שתוספת זה איסור חודש בפני עצמו? זה מובן יותר. עכשיו לפי תוספות ייתכן ש במסקנה של הגמרא, בכל הסוגיות האלו, שאין מלכס, כי אלפינם גזרס הקוסף שאין לחייב אותו עונש על תוספת, מדאורייתא, כן. ייתכן שאולי הלימוד עצמו מלמד אותי שזה איסור בפני עצמו. כלומר, לפי רש"י, פשיטא לן, שזה איסור בפני עצמו. לפי תוספות, בהווה מינו ודאי שזה לא איסור בפני עצמו, אלא שזה אותו איסור של האב, דהיינו של שביעית עצמו, של שבת, של יונטיב. אני יכול להסתפק למסקנה, האם המסקנה היא גזרס הקוסם להקל עליו בעונשים, או שבאמת המסקנה מחדשת לי שתוספת הוא איסור בפני עצמו, והוא לא איסור של שבת.
אם לומדים מיום כיפור, מפני שכתוב גזרת הכתוב, לו לא היה גזרת הכתוב,
כן,
הווה אמינה, שיש מקום
לחיוב קורס על תוספת יום הכיפור.
אבל אם לומדים משביעית, אין גזרת הכתוב שפותר את זה. אז אין מקום להווה מינה גם כן שיהיה.
לא, אבל יש מקום בהווה מינה גם בשביעית וגם יום הכיפור לומר שכיוון שלמדנו תוספת, אז למדנו תוספת כמו אוויר שביעית. אף על פי שהפסוק הוא אסי, אבל האסי רק הוא גילוי מלסו לומר שתוספת שביעית היא כשביעית עצמו. וזה יהיה אולי התשובה לקושת התוספות, מדוע הגמרא מעלה פה הווה מינו שילקה מלכוס דאורייתא על תוספת שביעית. אני רק אומר, זה כבר ברזון, שיש להסתפק למסקנה לאחר שלמדנו שאין כאן מלכוס בתוספת ואין כאן קורס בתוספת יום הכיפורים. מה התורה מתכוונת ללמד אותי? האם התורה מתכוונת לי שיש גזרס הקוס לגבי חומרס עבירו אביונש, או שהגמרא למסקנה לומדת מהפסוק, היפות מלמדת אותי, שטעינו בעצם ההווה מינה. הגמרא דוחה את ההווה מינה באופן יסודי. לא כך צריך להבין ולהגדיר תוספת. תוספת הוא איסור חדש בפני עצמו. עכשיו, מהי הנפקא מינות, בין אם אני אומר שתוספת הוא איסור עצמו, או שהוא המשך של אותו איסור? אז כאן יש כמה וכמה נפקמינות מאוד מאוד מעניינות שהייתי רוצה ללמוד אותם יחד איתכם ביום ראשון, אלא שביום ראשון הוא פורים, אז אני לא יודע, אולי נדחה את זה עד ליום שלישי. על כל פנים, בשיעור הבא בוא נסתפק אם אדם קיבל עצמו תוספת שבת, האם הוא יכול לקדש על היין. וזהו בעצם ספק של הגמרא במסכת ברכות, לא, במסכת שבת אני חושב, לגבי רב, אם רב קידש בזמן של זה או לא. אז ייתכן שזה תלוי איך אני רואה תוספת שבת. יש עוד נפקא מינה לגבי ליל פסח, אם הוא יכול לאכול את המצה לאחר שהוא קיבל עצמו תוספת שבת. כי בנוגע לקורבן פסח כתוב בלילה, ואכלו את הבשר בלילה ההוא, אבל יש דעה אחת בתוספות חכמי אנגליה שאין החינמי ניתן לאכול את המצא לאחר שהוא קיבל עצמו תוספת שבת
תוספת
יום טוב. אז עוד כמה וכמה נפקמינות שבעזרת השם נראה ביום בשיעור הבא, וגם לגבי אורלה בחוץ לארץ, האם אורלה בחוץ לארץ יש לה שם איסר אורלה של ארץ ישראל או שזה איסר חודש בפני עצמו. וזה יד שתי נפקמינות, הלוכה כדירי המקל באורלה לגבי חוץ לארץ, וגם הרמב"ם סובר שאין לו אלא חיוב מקס מרדוס באורלה חוץ לארץ. אם הייתי אומר שזה המשך של אורלה בחוץ לארץ, אז בעצם הוא עובר על אותו שם איסו, אז למה שלא יולכה מלכוס דאורייסא, כמו שראינו כאן לגבי תוספת שביעית, שהגמרא מעלה הווה מינה שהוא יהיה חייב מלכוס על תוספת שביעית, כי זה בעצם המשך ועבירה של שביעית עצמו. אז כל זה בעזרת השם ביום שלישי הבוא עלינו לטוב ולאחר הפורים. בסדר? אז נעמוד פה.